כל חי אונליין, 93fm.co.il.
והימנה התחילו לשבת על ידי השוטרים. חברי הסנאט בארצות הברית השתתפו ערב בתדרוך שעסק במתיחות עם צפון קוריאה. בתדרוך נמסר על ידי שר החוץ של ארצות הברית אקס טילסון, שר ההגנה ג'יימס מטיס וראש המודיעין הלאומי, כי הנשיא דונלד טראמפ בחר להגביר את הלחץ על צפון קוריאה בכדי לוודא שהיא תתפרק מנשקה הגרעיני, מהטילים הבליסטיים ומתוכניות ההעשרה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום את עיקרי רפורמת המיסים שלו. במסגרת הרפורמות החדשות יופחתו מיסי החברות מ-35% ל-15%. עוד הודיע הנשיא האמריקני כי יוצאו גם קיצוצי מס למשפחות אמריקניות בני המעמד הביניים. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את דחיית מועד עליית שידורי תאגיד השידור הציבורי בשבועיים. כתבנו הפוליטי תאגדס מציין כי שידורי התאגיד יחלו ב-15 במאי. כתבנו מציין כי קודם לכן הערב דחה בגץ את הבקשה לצו הביניים שימנע את הדיון על תאגיד השידור הציבורי. העתירה הוגשה על ידי חברות הכנסת סתיו שפיר, סניה סבטלובה ואביאל כהן פערן מהמחנה הציוני. שני הרוגים היה ערב בתאונות דרכים בתוך שעה. ילד בן 6 נהרג מפגיעה של מכונית בכפר סמוך לגלבוע. הילד פונה לבית החולים העמק באפולה במצב אנוש ושם נקבע מותו. סמוך לתמרה שבגליל המערבי נהרג רוכב אופנוע כבן 50 לאחר שהתנגש במעקה בטיחות, כך מוסר כתבנו בן צליזרוביץ'. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
מחר הטמפרטורות ירדו במקצת, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, בערים ובפנים הארץ, יוסיף להיות חם מהרגיל. יום שישי ירידה קלה של הטמפרטורות, בשבת עלייה בטמפרטורות יהיה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. יום ראשון שרבי. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר. בירושלים מ-12 עד 26, בבני ברק ובמרכז מ-16 עד 22, בשפלה מ-16 עד 24, בשומרון מ-13 עד 27, ובצפון הנגב מ-15 מעלות הלילה עד 26 מעלות מחר בצהריים.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
זמני הלכה למחר, א' באייר, יום חמישי. עלות השחר ב-4:45, הנצח חמה ב-5:57, סוף זמן קריאת שמע ב-9:17 דקות, שקיעת החמה ב-7:21. דף היומי בבלי, בבא בתרא דף צדי ה', ודף היומי ירושלמי, נדרים כ' ג'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר מהדורת חדשות, מחר בעזרת השם בשעה 7:00. למאזיננו, לילה טוב ושקט.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בנצי, ובני ברק, מנדיאור. סיפורי ירושלים. והפעם נחלק את הדברים. ערב חל היורצת של הרב עקיבא יוסף שלזינגר, נדבר על דמותו, וערב גם היורצת של הגאון הרב משה שמואל שפירא, שהיה בירושלים הרבה שנים, אז נשמע את קולו בשיר. ובשבוע הבא יחול יום הזיכרון לחיילי צה"ל, נדבר על דמות של חייל שנפל בניסיון לפריצה לעיר עתיקה, פנחס סולובייצ'יק, השם ינקום דמו, שטמון בבית העלמין הישן של שערי צדק, ואני מקפיד בשנים האחרונות, אחרי ששיקמתי את קברו, להגיע לקבר שלו ביום הזיכרון בזמן הצפירה ולומר מספר פרקי תהילים. נסיים בשיחה מרתקת שקיימתי לפני כמה שנים עם נפתולי בורנשטיין, תושב לשעבר בשכונת בית ישראל, לארכות ימים ושנים, שלחם ונפל בשבי בגוש עציון. אבל לפני שניכנס לתוכן הדברים, והשירה הכללית, נשמע את שירה של גברת שולמית אייזנבך. לילה טוב, גברת שולמית אייזנבך.
לילה טוב, חודש טוב.
חודש טוב ובורך.
אייר?
כן, אני השם רופאיך.
אני השם רופאיך. אייר חודש זיו, והשמש נותנת זיבה. אייר אמצע אביב, שעיניך והבט בסביבה. אייר פריחה, אייר צמיחה, אייר התעוררות, אייר התחדשות, אייר יאיר, אייר יירה, אייר ראי מי לא יירה. בחודש אייר, החודש השני, החלה במדבר בניית המשכן. בחודש זיו החל שלמה לבנות את בית המקדש המתוקן. חודש אייר היא עת בניין, חודש אייר תחילת הזמן. עם ישראל נבנה מלימוד התורה, עם ישראל מתקיים מכוח ההוראה. אייר אני השם רופאיך, אייר כי אני מאיר פני אליך. באייר חזרה ירושלים לריבונות יהודית, בית לחם וחברון שוחררו לתמיד. באייר אירע אסון המגפה, תלמידי רבי עקיבא עלו בסערה. ובימים אלה שמחה פוחתת ורפה, עד יום הלג בו תעלה שירה, ותרקיע עד ישמי מרון, בעלייה לציון רשבי במירון. אז בואו נרבה אהבת חינם, ויכון אותנו חסד חינם. ואהבת לרעך כמוך פרשת קדושים, משנת רבי עקיבא, ויתם כולכם קדושים. אייר מגשר בניסן לסיוון, אייר הוא הכנה לקראת היום המסומן, באייר נפיל במסילה לבית קל, עוד מעט תינתן תורה לישראל. חודש טוב וברוך.
אמן, תודה רבה, ושניפגש בשמחות.
בעזרת השם,
שורות טובות, לילה טוב, כל טוב.
תודה.
הרב עקיבא יוסף שלזינגר נולד בהונגריה, היה רב הונגרי, הוא נפטר באלף באייר, לחם באורתודוקסיה המתונים הניאולוגים גם יחד, דגל בהתיישבות בארץ ישראל, בחקלאות, תמך בהקמת בתי חרושת וגדי שמירה, היה מראשונים שפעלו באופן מעשי לרכישת אדמות לפיתוח חקלאות בארץ, עוד הרבה לפני הרצל וחבריו והקונגרס הציוני וכן הלאה, הוא כבר פעל בארץ ישראל. נולד את פרשבורג שבהונגריה, היה רב יחיא שלזינגר, היה ראש שיבה ומתמדם של החתם סופר, וכן חוכר אדמות וחקלאי. בנו של עקיבא יוסף התנסה גם מוגה בחקלאות, למד בישיבת פרשבורג אצל הכתב סופר, בנו של החתם סופר. בגיל 19 למד גם בישיבתו של מר המשיק ושל בעל המחנה חיים, נסע את ליבה ביתו של הרב ליכטנשטיין, היה סמוך על שולחנו של חמיו במשך 10 שנים. הוא עולה לארץ ישראל, על אף כל אלו שהתנגדו לו, התנגדו שעלה לארץ ישראל, כל מיני חוגי הקנאים שחשבו שהוא לא צריך להיות לארץ ישראל. הוא טען שהיה לו סדרת חלומות שהוא חייב לעלות לארץ ישראל ולבוא לפה. שחו טלגרמות מפה עד להודעה חדשה, אבל זה לא עזר שום דבר. הוא עלה, מגיע לארץ, מגיע לירושלים, לוקח לו בית בבתי המערבים, מה שנקרא במלות חלדיה, קרוב מאוד לראות משם את בית המקדש, 5 דקות הליכה לכותל המערבי. בארץ ישראל הוא התקבל פה בירושלים כמנהיג היישוב הירשן. אנשים באו לדבר איתו, לתייעץ אותו בכל מיני צרכים של היישובים בארץ ישראל. הוא מסייר בחברון יחד עם דוד גוטמן, יהודי השם מונגריה. הוא כותב, באנו וראינו מה שלא בילנו לראות בארץ ישראל, 26 ערים פוריים ויערות עצים צומחים עליהם, בין ערים משתרע מישור פורח, ובשני המקומות מצאנו גם חורבות עתיקות ובהם עמודים עתיקים ומין מאוד. התפללתי שם שחרית ומנחה וגם מעריב, מעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה ההיא, ואפילו לא ביום הכיפורים. דמעות זלגו מעיניי בזוכרים מה עבד לנו. אי אפשר לתאר כלל את המקומות האלו עזובים בניהם זה אלפי שנים, כיצד הם לשום גיל בשוב אליהם יהודים. כך כותב הרב עקיבא יוסף שלזינגר. הוא פועל רבות למען היישוב בארץ ישראל, מקים את הגדוד השומרים שנקרא שומריאל ולוחמיאל. לאחר הקמת שכונת אבן ישראל מחוץ לחומות ירושלים, עבר גם להתגורר בה. בעבור ימיו יסד את אגודת רמתיים צופים לרכישת אדמות מצפון לנבי סמואל. נכדו היה הרב נחום וייסביש, בן חתנו הרב דוד בעלן, התיישב במושבה מאיר שפיה, היה חקלאי והיה חייל קיום מצוות התלויות בארץ, בשפיה בכמה נביאים של זיכרון יעקב, הוא נרצח במוראות של תרצת, בדרכו לכפר פרדיס, נינו הרב אברהם שיינברגר. הוא נפטר בירושלים, ונפטר ונתמן בירושלים בהר הזיתים. עלה לזה גם היועצת של הרב משה שמואל שפירה, היה ראש ישיבת באר יעקב, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אחר כך דגל התורה וחבר נשיאות ועד ישיבות ומפעל התורה. למרות שהוא היה ראש ישיבה בבאר יעקב, גר בירושלים תקופה ארוכה מאוד. הוא הגיע, הוא למד בישיבת ברנוביץ', הוא למד בישיבת במיר בחוץ לארץ, למד בהרבה ישיבות, ניסה לביתו של הרב אברהם ויינשטיין, ראש ישיבת בית יוסף נוברדו בתל אביב, אחרי ניסה ומתגורר בבני ברק, למד בכל החזון איש, אחרי זה הוא מקבל את המשרה שלו תורנית הראשונה כרם בישיבת כל תורה, באותו תקופה הוא גם נסמך לא רע על ידי הרב סזן המלצר, החזון איש אמר עליו שהוא נשמע של עולם הצילות, ששמעו את קולו בשירה, תבינו מהר את דמותו ומקומו והמיוחדות שבראש שמואל שפירה. דיברנו על, בהתחלת התוכנית על החייל פנחס סולובייצ'יק. פנחס סולובייצ'יק היה נפל בקרב סמוך לעיר העתיקה. בין גדרות הברזל המקיפות בית העלמין שערי צדק ברחוב יפו, מסתרע סיפורה של ירושלים בימי מלחמת השחרור, וסיפורו של האברך החרדי פנחס סולובייצ'יק, חבר ארגון אצ"ל שנפל בקרב ההגנה על הר ציון בסמוך לעיר העתיקה בירושלים. המקום עצמו היה מוזנח, הקבר של לוחם אצ"ל שנפל באחד הקרבות הקשים במלחמת השחרור, היה מטופח יחסית, אבל היה מוקף עם כל מיני בקבוקי פלסטיק וגדרות חלודות שתחמו את השטח. מעטים אנשים שהיו מגיעים לפקוד את הקבר, מאחר שפנחס לא השאיר אחריו צאצאים. מי שנשאר ונושא את סיפורו שלו, שנושא את שמו גם, נולד 17 שנה לכן לפנותו, הוא מתעקש שסיפור של דודו אינו סמל לציונות ודת, אלא חירוף הנפש בהגנה למדינה כיהודי חרדי. פנחס סולובייצ'יק הוא היה תושב בגבולות מאה שערים, גבולות מאה שערים, מאה שערים, החלק הרחב של מאה שערים. הוא גר שם בתקופה מסוימת, אביו נפטר ואמו חלתה מאוד, וגם היא הלכה לעולמה אחרי שהוא נהרג. עכשיו בזמן המנדט הבריטי היינו יכולות הלוויות בודדות באישון לילה בלווי כוחות בריטים, אבל אחר תום המנדט נלצו התושבים היהודים של ירושלים לחפש פתרון חלופי. עדיין הר הזיתים כבר לא היה, הר המנוחות עוד לא היה, שכבדר פה ושם יכלו לתמון, אבל היו כל הזמן צלפים ועיריות, לא הייתה ברירה ותמנו אותו הוא קיבל כדור בצוואר ונפל שם על יד הכניסה לשער ציון, הופע לשער צדק, אבל שם הלך לעולמו ונתמן בבית העלמין הישן שער צדק, ליד ציונו של הרב דושינסקי וליד ציונו של דוקטור משה ולך, מקים בית חולים שער צדק. יהי זכרו ברוך. ואנחנו נשמע את השיר הראשון של רבי משה שמואל שפירא, שלאורך כל התוכנית אנחנו נשמע קטעים ושירים שלו.
Hey,
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שלום, כאן יעקב ריבלין.
וברכה, כאן אבי בלום. אנחנו נהיה פה מדי חמישי, עם מיטב הפרשנויות השבועיות, בתוכנית פיל פוליטיקה הישנה והטובה.
ועם הרבה אנרגיות חדשות, אנחנו מחכים לכם.
פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום. יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בכל חי.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, ניסה לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
שיחה שהתקבלה בארגון יד עזרה ושולמית.
מדברת דפנה, אני אמא לחמישה ילדים, אחד מילדיי לקה במחלה קשה, ואני מטפלת בו יומם ולילה. אני קורסת, המצב קשה, אני משוועת לעזרה בסל מזון אחד.
דפנה, אני מאחלת לך רפואה שלמה. לשיחה הזו יאזינו מאות מאזינים נדיבים ורחמנים, והלוואי שאוכל לבשר לך שיש מישהו שתורם לך ולילדיי חצה למזון.
בעזרת השם.
עזרו לדפנה ותרמו עבורה סל מזון. חישבו על ילד שמבקש אוכל ואין לו. אנא, פעלו בחמלה גדולה. התקשרו ותרמו סל מזון כדי שלא יישארו רעבים. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
רבי עקיבא יוסף שלזינגר, היה מגדולי רבני הונגריה, לוחם ברפורמה ובהשכלה, דגל בהתיישבות בארץ ישראל, בחקלאות, בטיוס, באמצעות בתי חרושת, הקמת גדודי צבא, והם הראשונים שפעלו באופן מעשי לרכישת אדמות ופיתוח החקלאות בארץ. על שמו נקרא גם היישוב בני איש, על שם ראשי התיבות של שמו, עקיבא יוסף שלזינגר, שליד רחובות, ועל שם ספרו לב העברי, קרוי גם רחוב הלב העברי בשכונת תלביה בירושלים. הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר נולד בשנת 1837 בפרסבורג, כיום ברטיסלבה, ואז היה כחלק מממלכת הונגריה, כעת היא בירת סלובקיה. אביו רבי חייל היה ראש ישיבה ומתלמידיו המובהקים של החתם סופר. מבעדות היה חוכר אדמות, עסק בחקלאות באופן מעשי, והיה מלמד תלמידיו את סדר זרעים ואת המצוות התלויות בארץ. בנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר למד את החקלאות המעשית, למד בישיבות שונות, ובגיל 15 חזר לפרשבורג, והיה אחד מגדולי תלמידיו של הכתב סופר, בנו של החתם סופר. בגיל 19 לומד רבי עקיבא יוסף גם בישיבה של המערם שיק ושל בעל המחנה חיים, התחתן עם ביתו של הרב רבי ליכטנשטיין, רבה של קולמאיה, מחבר הספר המשכיל לדוד, והיה סמוך על שולחנו במשך כ-10 שנים. אנחנו בהמשך נדבר גם מספר מילים על הגאון רבי ליכטנשטיין, רבה של קולמאיה. רבי עקיבא יוסף למד כנגד הלחם כנגד הרפורמים בחריפות ובקנאות, היה אחד מהמתנגדים הגדולים לתנועה הזאת. באותו עת גם צמחה בהונגריה וגדלה מאוד התנועה הנאו-אורתודוקסית, שנחשבה בעיניו כחמורה ומסוכנת ליהדות יותר גרועה מהרפורמים. בעקבות ההתמודדות הרבות שחלו באותה תקופה בתודעה של הלאומים וההתנהלות של המדינות, כמו כי גם בחברה היהודית, ראה רבי עקיבא יוסף סכנה רוחנית ופיזית להמשך קיומו של העם היהודי, לכן הוא דגל לעלות לארץ ישראל. בתקופה הזאת הוא מפרסם מספר ספרים, ביניהם הספר לב העברי. העברי זה עקיבא בן רבי יחיאל, לב העברי, שזכה לתפוצה עצומה. בספר הזה שמבוסס על הצוואה של החתם סופר, פיתח את רעיונותיו של החתם סופר, הוא ביטא בכך את ההתנגדות הבלתי מתפשרת לכל חידוש דתי, ללימודים לפי תרבות וחינוך במדינות הגויים, וכל רעיון של התבוללות. ההתאמות וההצטרפות כלשהי לתרבות ולחברה בגר ויהודים, הוא כתב על זה המון. העלייה שלו לארץ ישראל. בתחילת שנת תפריש למד, אחרי שלדבריו חלם סדרה של חלומות מן השמיים, החליט רבי עקיבא יוסף כי הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל. בידודו של חמיו, שהבטיח לו להמשיך ולתמוך בו, גם אחרי עלייתו לארץ, התחיל רבי עקיבא יוסף בהכנות לעלות לארץ ישראל. תלאות רבות עברו עליו בדרך. כשיצא לדרך, לא היה בידו סכום מספיק כדי לממן את הנסיעה, אבל כן הוא עבר בדרכו לבקר איזה כמה קהילות יהודיות ברחבי הונגריה, כדי שהללו יסייעו בידו להגשים את חלמו, ולהפתעתו, לא די שאותן קהילות לא סייעו בידו, אלא גם לחצו עליו בבני משפחתו, וניסו להניע אותו מהכוונה הזאת. כשהגיע לקהילת סיגט, ונודע לאדמור בעל התאב לב כי בכוונתו של רבי עקיבא יוסף לעלות לארץ ישראל, מהיר האדמור לקרוא לו ולעשות לשכנע אותו לנטוש את החלום. כשראה האדמור בעל התאב לב כי בדברים בלבד לא ניתן להשפיע עליו, הוא פרסם כרוז כי מי שיסייע בידי רבי עקיבא יוסף לעלות לארץ ישראל, הרי הוא כי מסייע בידי עוברי עבירה. בעקבות דברים אלו נאלץ רבי עקיבא יוסף שלזינגר לברוח מהעיר סיגט, לנדוד אצל הקהילות השונות בהונגריה, וכשהגיע לקהילת בלטן, הפצירו באנשי הקהילה לקבל על עצמו משרת רבנות בעיר שלהם, ובאו אליו על מנת שהסכים לכתוב ולחתום איתם לכתב מינוי רבני. אבל לא ענה להם בנחרצות, כבר כתבתי תנאים עם קלה אחרת, היא ארץ ישראל, אשר לא אוכל לבייש אותה. בין לבין כבר הספיקו האדמו"ר מסיגט ואנשי קהילות שונות לשלוח טלגרמה דחופה לחמיו של רבי עקיבא יוסף, ועלה השתכנע ושלח לחותנו כי הוא מבקש ממנו שיחזור תכף ומיד לעיר קולומיה. רבי עקיבא יוסף חזר לקולומיה בפחי נפש, אולם החלום לעלות לארץ ישראל לא עזב אותו לרגע. רבי עקיבא יוסף מספר כי תקופה קצרה לאחר שחזר לבית חמיו בקולומיה, התחרט חמיו והיה לוחץ עליו כיסה לארץ ישראל. הוא מספר כי חלומות רעים היו פוקדים את חמיו, והוא היה בא אליו כפעם ופעם לפנות בוקר, וצועק לו בחלונות, תיסע לארץ ישראל, כי אין לי מנוחה בלילה. אולי מכיוון שהחורף כבר הגיע, והדרכים כבר היו משובשות, המתין רבי עקיבא יוסף עד הקיץ. בחודש אב של תפריש למד, מגיע רבי עקיבא יוסף לארץ ישראל, הוא מתיישב בירושלים, בבתי המוגרבים, במקום שממנו ניתן לצפות, לעבר מקום בית המקדש בהר הבית. בספרו ברית עולם הוא מזרז את האנשים שעיניהם יהיו בראשיהם ויראו את הנולד. למכור את רכושם אפילו בהפסד ולעבור לארץ ישראל, הוא מציע אפילו למכור לשם כך את כתרי ספרי התורה, עוד הוא מציע שבני הגולה ייתנו מעשר הכנסתם לחיזוק בניין הארץ, להקמת בתי חרושת, להרבות בית ועון, שדה וכרם ופבריקן. ואף מבטיח שאם יתרבו בארץ ישראל 60 ריבו יהודים, האומות ייתנו לישראל למשול בה. רבי עקיבא יוסף ראה בבניין של הארץ את הקץ המגולה, ועודד את היהודים לעלות לארץ ישראל, להקים בחקלאות מפעלים, תעשייה וגם צבא יהודי. הוא קרא למפעלים הללו בשם כולל ההתיישבות. ב-1884 ביקר שוב אצל רבני גליציה כדי לפעול ליישוב היהודים בפתח תקווה. אז הוא נתקל בהתנגדות עזה של הרבי מוויז'ניץ, שהזהיר אותו שיפסיק מזה, מה שהרתיע את חמיו שלא רצה לעורר שוב את המחלוקת החריפה שהיה בינו לבין האדמו"ר באותה תקופה בעניין קהילתי אחר. אנחנו רואים את הדברים בצורה כללית, אנחנו עוד מעט ניכנס יותר לפרטים. עם עלייתו הוא התקבל בכבוד גדול על ידי מנהיגי היישוב הישן, פרסו לפניו את צרותיהם, ביקשו את עזרתו, אולם בתחילה הוא פרש מכל הסכנות ציבורית, הקים לו בית מול הר הבית ליד הכותל המערבי, ולצדו בית מדרש בו עסק בתורה ימים כלילות, מדי לילה עורך תיקון חצות ותפילה על הגאולה, אז גם הוא התחיל לחפש דרך שונה לקיום היישוב והביסוס שלו, לכן יצא עם חמורו לטור לאורכה ולחובה של הארץ, עד שגמלה בליבו החלטה לכונן חברת מחזירי התורה ליושנה. חברת מחזירי התורה ליושנה, יש בידי את החוברת, חוברת מאוד מעניינת, מאוד מסקרלת על... משהו על החלום שהיה לו, חברת מחזירי התורה ליושנה, הם כולל העבריים, שזה הוא כותב, זה אחרי שחיברתי את אל העדרים ובית יוסף חדש, שנת קומי אורי קיבה עורך. החוברת הזאת, מי שקורא אותה, רואה את התוכנית שלו, איך צריכה לראות מה שנקרא מדינת היהודים. רבי עקיבא יוסף יוצא בחריפות נגד מפעל בתי מחסה, עליו הכריזו ברוב פומבי עסקני כולל אויד, זה אולנד ודייצ'לנד, שכן לדעתו הקמת מספר בתים בתרומות הגולה לא יפתרו את המצבו של היישוב. יתר על כן טען, כי עצם ההסתמכות הקבועה בתרומות הגולה, הרוחשות חיבה רבה ליישוב ארץ ישראל ולומדיה, המסורים היא, היא המקור של הבעיות של היישוב, לכן דרש לצאת לעבודה ולחקלאות. כך אמר וכך עשה. והם הראשונים שעסקו בכך, יחד עם תלמידיו בעי מדרשו, ביניהם רבי משה סלמון, הקים את החברה וההסתדרות של חברת מחזירי עטרה ליושנה, ובספר שלו, כמו שאמרתי, הוא מכנה אותה כולל העברים, אשר עיקרה היה כינון חברה יצרנית ודינמית, שמבססת את חייה על ערכי התורה ותחיית השפה העברית. הוא קרא לאחד, ללחד את הכוילים, לכל אחד הוא כולל העברים, שכם מטרתו יהיה לגאול את הארץ, ליישב אותה, גאולת הארץ תהיה בכסף שמומן אין לידי היישוב בארץ, ואין לידי הגאולה במיסים, תרומות, יוזמה פרטית של חברת מניות, ועון לאומי ממקביות מיוחדות. אחרי שסייר בחברון יחד עם דוד גוטמן, יהודי עשיר גם הוא מהונגריה, כותב רבי יוסף שלזינגר, באנו וראינו מה שלא פיללנו לראות בארץ ישראל. 26 ערים פורחים ויערות עצים צומחים עליהם. בין הערים משתרע מישור פורח, ובשני המקומות מצאנו גם חורבות עתיקות, ובהם עמודים עתיקי יומין מאוד. התפללתי שם שחרית ומנחה וגם מעריב, ומעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה ההיא, ואפילו לא ביום הכיפורים. דמעות זלגו מעיניי בזוכרי, מה עבד לנו? אי אפשר לתאר כלל את המקומות האלה, העזובים מביניהם זה אלפי שנים. כיצד הם נופשים גיל בשוב אליהם יהודים? רב עקיבא יוסף, שהיה בוחרם על מלודי על די רבנים הירושלמים, מצא לו ידיד נפש בין הספרדים, ובעיקר אצל הרב בחברון, הגאון רב אליהו סלם אלמני, אשר דרכו הגיעה הצעה לרכישת 4,000 דונם ליד חברון. רב עקיבא יוסף ואותו דוד גוטמן, שתומך בו ברבים, הוא מעורר לקנות את הכפר הזה שהוא בזול, אליהם מצטרפים ראשי החלוקל, ושלטונות הארץ מנעו את הביצוע של הרכישה, רבי יוסף לא מרפא מהקנייה הזאת, גם לאחר שנקנה כבר אדמת פתח תקווה, ונכנע רק לאחר ששכנע אותו גוטמן, אותו מיליונר מהונגריה, כי לריק כל עמלו. הוא עזר להתיישב במקומות כמו בקבר יוסף, קבר רחל, יש שם שטחים ששייכים לקבר יוסף שלזינגר, ליד קבר יוסף, ליד קבר רחל, ביריחו, וכמו שאמרנו, רכש לאדמות בפתח תקווה עם דוד גוטמן ומשה סלמון, הוא היה הרב של הקבוצה, את האדמות שקנו פיצלו ל-100 חלקות ומכרו אותם ליהודים שרצו לעסוק בחקלאות, בנוסף הוא ניסח תוכנית ותקנות לניהול מדינה יהודית ברוח המסורת הדת, ובהם תוכנית כללית והתיישבות, וגם תוכנית להקמת כוח מגן צבאי, בהם גדודים, אנחנו נעמוד על זה בהמשך, בשם שומרי אל ולא חמי אל. בסוף ימיו הוא גם עשה את אגודת רמתיים צופים לרכישת אדמות מצפון לנבי סמואל. וגם סבא שלי בן החלומות קנה שם גם כן קרקע ברמתיים צופים, ויש איזו רשימה ארוכה מאוד מאוד של ירושלמים שקנו את השטח ברמתיים צופים שנמצא צפונה מנבי סמואל. כאשר אנשי החלוקה הבינו את התוכניות שלו, הם נבלו, התחילו להשמיץ אותו, להיים עליו, גם אם הוא לפגע בו פיזית, עד שהוא נולד להסתגר בבית שלו. הקונסול האוסטרי הציע לו חסות והגנה, והוא סירב. הוא סירב להצעת המשפחה שלו לשוב לחיים בהונגריה כרב קהילה גדולה, וכתב להם, טוב למות בירושלים מלמלוך במצרים. כשראו המתנגדים שלו כי הימים לא עוזרים, החליטו להחרים אותו בשביל דברים שהוא כתב בספר שלו. בספר שלו, בית יוסף חדש, כותב רבי עקיבא יוסף שלזינגר, כי במקרה שאדם מישראל שעולה מחוץ לארץ, ארץ ישראל, ואשתו לא מסכימה ללוות אליו, הרי הוא רשאי לצאת אישה שנייה על פניה בארץ ישראל, אחרי שהוא עושה, למרות החרם של רבינו גרשום, הוא עושה היתר שמאה רבנים, ואז התקוימו כנגדו תקיפי ירושלים, הכריזו על החרם, כל בני כהן הונגריה היו צריכים לחתום על ההסכמה על החרם, או על כתב פלסטר שנשלח לחוץ לארץ. בשעה שבאו לקבל את קצבת החלוק, אז היה מונח על השולחן, כתב, וכל אחד התבקש לחתום. רק בודדים עמדו בלחץ, ביניהם היה רבי יהושע שטמפר, רבי מנחם מוניש שיימברגר, אותו מנחם מוניש שיימברגר, שאחרי זה גם ניסה לביתו של חיים זונפלד, ראה את הכתב הזה, הוא חוות בגוף על השולחן, עד שהכתב הזה אף מהשולחן וצעק, צלם בהיכל, העמידו על השולחן הזה. היו לו רעיונות מאוד מקוריים לרבי עקיבא יוסף שלזינגר, העניין של חידוש התכלת, התקיעה בשבת, כחלק מהחזון הגאולי שלו, ביקש עקיבא יוסף שלזינגר לחדש את התכלת בציצית, לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, ולחדש את הקרבת קורבן פסח במקום המקדש בהר הבית. וזה בניגוד להנהגה המקובלת, עקב דחיקת הקץ שלו והשתתפות בגאולת האדמות, אז החרדים להגו לו, החרימו אותו, אסור עליו לקבל מכספי החלוקה, והיה פעם גם קנאי העדה החרדית שגם התקיף אותו פעם פיזית, בחוף שטראוס בירושלים, גזרו את התלית שלו לגזרים על זה שצבע את הציציות שלו בצבע של תכלת. בתגובה למלחמה של החרדים נגדו, הוא הוציא את הספר בית יוסף חדש, בו הוא מטריע כנגד העיוותים הקיימים בכולל הונגרים, את החוברת שמרו משפט כנגד מה שקורה אצלהם. בתגובה אז הוציא הכולל חוברת ניתוץ הבית שומר ישראל. בקיצור, היה לו מאבק מאוד קשה בירושלים. אבל בלוויה שלו השתתפו כל גדולי ירושלים, כל גדולי ירושלים, ובספחם זו נפלת נסע עליו הספד מאוד מאוד מר וקשה. חמיב היה רבי אלי ליכטנשטיין. רבי אלי ברבור בנדיק ליכטנשטיין נולד בי"א כסלו תקוף עיני בעיר ווץ' שבהונגריה, כיום זה סלובקיה. נפטר ביהודי יר תף רשנון א', היה מגדולי רבני מזרח אירופה. רבי אלי למד את פרשבורג, מקום בו היה אביו רבור בנדיקט. היה אב בית דין רבני, היה צאצא ל-26 דורות של רבנים פולנים. הוא למד 5 שנים אצל חתם סופר. הוא התחתן והיה בפולין, ו-13 שנים במהלכה הוא מנהל ישיבה עם 30 לומדים. ב-1850 הוא מקבל משרת רבנות במרגרטן, ושנה מאוחר יותר הוא נבחר לרב של קלויזנבורג. אז הוא כבר מתלבט במה שנקרא בקיצונות דתית, התנגדות לניאולוגים, מה שהביא אותו לסכסוך עם אברהם פרידמן, רב ראשי לטרנסילבניה, ושמתלונן של השלטונות שלא הוגשה בקשה רשמית מצד קהילות קלויזנבורג למינוי שלו. תוצאה מכך הוא נאלץ לשוב לקהילה של הקודמת, וגם עם הרב עזריאל אילסהיימר שניסה להנהיג דרשות בגרמנית שמובנת לקהל המתפללים, גם איתו היה לו ויכוח גדול. הוא נבחר לרבה של קהילת קולמאיה בגליציה, ומכאן הכינוי שלו רבי אל קולמאיה או רבי אל מקולמאיה. ב-1883 היה מיזמי כנס הרבנים בלבוב, שבו נוסדה חברת מרזיקי הדת. הוא התנגד להשתלבות של יהודים בתרבות המקומית בגולה, ולכן התנגד שיהודים ילמדו את שפת המדינה בו הם גרים, וזאת מתוך ההנחה שמשיח יבוא מהר ולעת כל היהודים לארץ ישראל, ולא צריך ללמוד את השפה. רבי אלי ליכטנשטיין שלח לחתנו, כרבי יוסף שלזינגר, שעליו אנחנו מדברים הלילה, סכום כסף שהספיק לרכישת 10 חלקות אדמה בפתח תקווה, ייעד אותם לבני המשפחה. אולם כשהבין כי אי תשלום מיסים שנתיים על האדמה יגרום להפקיע אותה על ידי השלטונות העות'מאנים, העביר את זה לרבי יעקב בלומנטל ולגאון מורנו רבי יוסף חיים זוננפלד, ראשי כולל הונגריה בירושלים. אבל אחר מותו הכולל מכר את הנחלות בניגוד לרצונו, על אף המחאות התקיפות של חתנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר. אנחנו שוב שומעים עוד קטע אחד משיריו של הגאון רבי שמואל שפירא.
Nisim leicholeinu Shimichakim matnaknu Kimichakim hanaknu Kimichakim matnaknu sai tim le ye me si ye in me ko me yo me no le ko he de ske me ko Lede, Lede,
דיברתי על הספר שנקרא חברת מחזירי עטרה ליושנה. חברת מחזירי עטרה ליושנה שיצא בשנת קומי אורי כיווה עורך. הספר גדול מאוד, יש בו 40 וכמה עמודים, הוא בין ספר לחוברת, והיו לו שם הרבה תוכניות. בתוך הספר הזה יש הרבה תוכניות, הוא מדבר על כל הנושא של הלימודים, התורה. אתן לכם דוגמה מתוך הרקע פתיח של החוברת. הוא כותב כך: מהם אשר בא הוא טוען על זה שבני תורה צריכו לא רק לשבת ללמוד תורה, אלא גם לצאת גם לעבוד. מי שיכול ללמוד תורה, מי שלא יכול שלא יושב סתם בבית מדרש, אני אצא גם לעבודה. ומהם אשר באו בטענה שלא לגרום ביטול תורה על ידי לומדי אומנויות, ואם כי ישבתי להם, הלא התורה אמרה חייב ללמדו אומנות, ודינה דגמרה גידושין דף למד אלף, הוא ומשנתנו אמרה שהגיעת שניהם משכחת אבון, השיבו בבדיחותה, טוב יותר לקיים כל השס מלקיים משנה זו לבטל. לבטל את כל השס. וישבתי, הקדוש ברוך הוא אומר, יבטל שלמה ואלף וכיוצא בו, וקוץ מדברי תורה, לא יבטל חס וחלילה. מאחר שמשנתנו אמרה חייב ללמדו, ונמרה ונשנה כל התורה שאינימה מלאכה, סופו בטלה וגוררת אבון רחמן הליצן, והניסיון יוכיח לנו בדור הזה עד כמה גוררת אבון, כי כל אלו באו לנו על ידי ביטול מלאכה, כי סוף עשו תורה לקרדום ולבסוף עשו קרדום לתורה, למען אבי טרף לביתם. ורוב תמידי חכמים שבדור הזה הם הנצרכים לבריאות בעוונותינו הרבים. ודע אקה, כי השתוללו אבירי לב, דכיוון שנצרך אדם לבריאות, פניו משתנה, וכמו שאמרו, קשה עניות בביתו של אדם יותר מ-50 מכות, ועניות מביר האדם על דעתו, על דעת קונו, והביטו על צומח צוותם בדרכי אבות ראשונים, זכותם הגן עלינו בדרכי התנאים, מייסדי שס, אשר בעלי אומנויות היו, ואמרו גדולה מלאכה שמחבט את בעליה, וטוב תורה עם דרך ארץ, ואל תצדק הרבה, שמה תשתומם, הורח חיים, פן תפילה נאו מגלותיה לא תדע, היה שוקל, היה סופר, כך קיבלנו מסיני, כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון, רחמנא ליצלן. והגיעה שניהם משכחת אבון. על כן, כי נגדל בכיכר להיות תורתם עיקר ומלאכתם תפילה, להחזיר עטרה ליושנה, השקט התורה על גביהם. בקיצור, הוא כותב בחוברת את כל התוכנית שלו, פורס אותה על סעיפים רבים, איך צריך לפעול ומה צריך לעשות. אני חוזר חזרה לספרון שלו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה, עם הסעיפים שיש שם, ויש שם, הוא כותב על כל דבר, על כל דבר הוא כותב, כולל גם הנושא של בית יעקב. בוא נראה מה הוא כותב על בית יעקב. כה תאמר על בית יעקב, אל אנשים, כמו שיש הדרכה אצל אנשים, כך צריך להיות אצל אנשים מיוחד, וצריכים להעמיד בתי חינוך בבנות ישראל, אשר ילמדו בהם התפילה והקריאה, כי זאת תורת נשים אשר בשבילו מברכים ברכת התורה כמבואר באורח חיים, סימן ממזיין שמחייבים ללמוד את חוטיהם, ואין רשות לקלה להיכנס לחופה עד שהיא לכתב תעודה מן המומחיות, הממונות שידעות הלכותיה, וכן יכולים לקבוע שם לימוד מלאכתם, וכן מעשה הכתיבה עברית, וגם ילמדו שם לתרגם התפילה מלשון הקודש ללשונם היהודית, וכן ילמדו שם לדבר ולכתוב בלשון הקודש, למען אשר יצאו משם בנות ישראל המדברות שפה עברית, למען יוכלו להיות כל איש רבותו לדבר בלשון עמו. גם צריך להיות השגחה על אנשים על ידי הממונות, אם נוהגים כשורה תמיד, ורק בשלמות, וכך צריך להיות ההשגחה ועזר על מצוות שבן אדם לחברו, לרחם על אלמנות ועל יתומים, רחמנא ליצלן, ועל עניות וחולניות, וכן על דרך זה כל דבר נוגע לנשים יתנהג על ידי נשים. על כן לתכלית, זה כמו שהוא סעיף ג', סעיף ג', על כן לתכלית, זה כמו שהוא אצל אנשים, כך צריך להיות כן זה בנשים, על 10 ו-50 ו-100, ויתנהג כל דבר בהשגחה פרטית על אדם, ובנצרך ישלחו דבריהם בכתב אל הראשים. סעיף ד', גם הם יתקנו לעשות קופות מיוחדות אצל אנשים, ובכל מס אשר יבוא מצד האישה, כגון מס הבא ממלבושי אישה ומתכשיטים ומתנות קלה, וכיוצא בזה יבוא לקופה של חברת נשים. ויכולים לעשות ביניהם מיסים, עוד נשים, רק כאשר יסכים עליהם במועצה כוללת ובהסכמת הנשיא, והם הספיקו בזה צורכי בתי החינוך וכל הצדקות כנזכר, על פי הסכמה של השירות מלמעלה למטה, כדרך שצוין אנשים, עד הנשיא אשר הכל תחתם. זולת הנצרך לשעה בדבר הקצוב, להושיע לעני בשעת דחקו או לצורך רפואה. בקיצור, הם צריכות להתארגן, הן צריכות להתארגן, כל אחת צריך להעריך כמה בגדים יש לה וכמה תכשיטים יש לה, ומזה שהיא תשלם מס לקופה, לקופת הנשים. ואנשים ינהלו את כל הסיפור הזה לבדם בעצמם, גם הבית ספר שלהם, גם הלימודים שלהם, גם צורת החינוך שלהם, הכל יתנהל לדי נשים. סעיף A, אישה אשר הולכת בפאה נוחית או מבושי פריצות, ואשר יגלם בשרה לחוץ על ידי קיצור מלבושים, או אשר תקרא בספרים חיצוניים, או הולכת בבתי תיאטראות, או בבתי לא יודע מה זה, או איזה שום שמחה שיש בתערובת, אנשים ונשים, לא תהיינה בין בנות הכולל. אבל כן יכול להיות שהבעל הוא בין בני הכולל, ואשתו לא תהיה. וכן להפך, ואי אפשר לפרש כל הפרטיות, באלו וכאלו, וכאשר יסכימו עוד הראשים לגדר גדרן של ישראל. סעיפים מיוחדים לנשים. ובסוף החוברת שלו, החוברת שמתארת את חברת האתרה ליושנה, כולל העברים, הוא מביא גם הסכמות, מביא גם הסכמות, מרבברום אשכנזי, שהיה החכם בשי, הוא מביא הסכמות של מאיר אורבך, הכל איש הרוב, הרב שכולל אשכנזים, ובסוף הוא גם מביא את מרבברום שמואל בניומין, ממשפחת החתם סופר. בסוף יש גם תפילה, אבינו מלכנו, פתח תראה שמה לתפילתנו, תפילה מאוד מעניינת שכל המשימה שלו תצליח. חוברת נוספת שיצאה על ידו היא צוואת משה, מחזיק את החוברת ביד, שציווה כבוד רבינו משה סופר, בעל מחבר שו"ת חתם סופר, ואליו נלווה ספר נער עברי, מדבר אל הרועים, תוכחה מגולה לעוסקים בספרי חיצונים ומשנים את לשונם, ולהדרים זרע בני ישראל אשר ברי הקודש יסודתם, למידם על משנת אבותיהם עד ביד גואל צדק. וזה חוברת מאוד מעניינת, הצוואה של החתם סופר, כשלמעלה כתובה הצוואה ולמטה היא מתורגמת לאידיש, כל הצוואה מתורגמת לאידיש, הצוואה של החתם סופר, ובסוף הוא מביא את הדברים שלו, את החוברת שלו, שהוא מדבר, הוא מסביר את הרוח הדברים של החתם סופר, ואיך צריך להילחם בכל הרפורמים והניאולוגים. חוברת נוספת שנקראת אל האדרים, אויפרוף אונאלה טיירה יידיש קינדר, שוב חוברת שכולה ביידיש, מדברת על כל הרעיונות שלו, על רבנים שהוא נפגש איתם, מה חשבו הרבנים על המלאכים שלו, מה אמרו לו, מה העירו לו, מה הוא שמע מהדורות הקודמים. כל החוברת כתובה ביידיש. אנחנו שוב שומעים עוד קטע אחד משיריו של הגאון רבי שמואל שפירא.
אביי, אומה אביי, אומה אביי, אומה אביי, אומה
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
שיחה שהתקבלה בארגון יד עזרה ושולמית.
שלום, מדברת ליאת, אני אלמנה, אימא לשישה ילדים. אחרי שבעלי נפטר, מצב רק ידרדר, ואנו חיים ברעב וחוסר. בבקשה, אין לי איך לתת אוכל לילדים. ליאת, מצער אותי לשמוע שזה המצב שלך. לשיחה הזו יאזינו מאות מאזינים נדיבים ורחמנים, והלוואי שאוכל לבשר לך שיש מישהו שתורם לך ולילדייך סל מזון. לוואי.
אלפי משפחות נזקקות פונות אלינו ומבקשות בכל שבור סל מזון. חישבו על ילד המבקש אוכל ואין לו. אנא, פעלו בחמלה גדולה, התקשרו ותרמו סל מזון כדי שלא יישארו רעבים. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אבי זיכרונו לברכה בספרו מדמויות בירושלים מקדיש לו פרק ארוך מאוד על כל הפעילות של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, והוא כותב כך: בשתי תכונות יסוד עקרוניות נכון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בשנאה עזה לשקר ובאהבה גדולה לאמת. תכונה אחת השלימה את התראותה, סור מרע ועשה טוב. הלכו אצלו צמודים זה לזה, והוא פעל בשני הכיוונים כאחד. הוא לא הסתפק בשב ואל תעשה. הוא לא שנא את השקר ואהב את האמת סתם כך. הצאת ידי חובה. הוא לא ידע את הדרך הפשרנות והזיגזגים והשחייה עם הזרם. בכל מקום בו מצא פירור של שקר, יצא נגדו חוצץ למלחמה, ובכל מקום שנראה לו קצת אמת, נרתם כולו למלחמה בעדו, לבסס ולקיים את זה. שוויון נפש ואדישות אלו היו מושגים שלא נכללו במילון שלו. על השאיפות שלו ועל הדעות שלו בכל מה שהיה בעד וכל מה שהיה נגד, נלחם באומץ לב שקשה למצוא דוגמתו. הוא נאבק ללא חת ובלי רתיעה והסתייגות, תוך מסירות נפש ממש. לעתים קרובות עמד יחיד כנגד רבים, אחד חלש נגד חזקים ותקפים ממנו פי כמה. על האמת שלו לא ויתר מעולם. אם מוטל עליו להישאר בבדידות מזירה, בקיבוץ שלזינגר, שר לבדו, ללא עזר ותומך, הוא לא נבהל מכך כלל. ונשא בגבורה ואומץ את סבלו, אך תמיד נאבק להוציא רעיונות לשות הרבים, לעשות אותם להחלט הכלל, גם כאשר כולם היו נגדו, ונלחמו בשצף קצף, הוא לא איבד התקווה, כי בסופו של דבר, יכירו באמת שלו ויקבלו את הדעות שלו. הוא לא התפשר על חשבון האמת שבליבו, אילו היה עושה את זה, היה יכול לחיות בשלווה ולשבת בכבוד, בכבודו של עולם. הוא לא ויתר כמלוא הנימה, ולא יודע מה זאת נסיגה. ולכן עמד כל ימיו בחזית המלחמה ממין ומשמאל, לא ידע מנוחה עד שנפטר מן העולם שבע רדיפות ותלאות. ולא זכר בקבי יוסף לראות את יריביו מנגדיו שהשביעו אותו מעוררים כל ימיו, כיצד השלימו משך הזמן עם רבים מרעיונותיו והתירו אותם לבוא על בקהל. לא זכה לראות בהגשמת חלומו העיקרי, חלום החקלאות היהודית שדוד ועבד באדמות ישראל, מסוס רעיונותיו, כל ימיו שפע רעיונות ואמיתות, אך הם הותקו במשך הזמן לידי אחרים, בלי שיזכר שמו. כל התוכניות שלו, כל מה שהוא בנה, אנשים אחרים לקחו את זה וזה נראה כאילו שלהם, בו בזמן שדור קודם לחם בו בעניין הזה. ושהשם שמו של רבי עקיבא יוסף היה בין הראשונים לשיר את שיר הרחבת היישוב וגולת אדמת ישראל, וכל זה הולך ונשכח, הולך ונעלם בתאום הנשייה. אבי מביא בספר שלו מדמיות בירושלים את כל הסיפור של נגד המתחדשים, הקהילות הנפרדות שהוא היה נגדם, התקלות והמכשולים שהיו בדרך לארץ, הדרך לירושלים, התוכנית שלו, תוכנית הבניין שלו, כל התוכנית הזאת שהייתה קרוב להר הבית, לשבת קרוב ולראות את הדברים מקרוב. ועל הספר שלו, הספר של כולל העברים, הספר שאנחנו מדברים עליו, הספר לקירוב רחוקים, לפתוח שער לרוצים לשוב בתשובה אלוקי אבותם, לשים לב בנים אל אבותם. עולם החוברת היא קטנה וצנומה, בתלמת חטא עמודים, אבל היא מכילה את כל התוכנית הגדולה שלו, עם התביעה הגדולה לעלות לארץ ישראל. כמו שאמרנו, החובות זאת הטיל הסערה בירושלים של אז, כמה התנגדות חריפה מצד ראשי הציבור, פנסי הכוללים, בייחוד כל שומרי החומות, שבקיבה יוסף היה אחד ממקימיה, אחד מהממונים שלה. אני רוצה לעבור לפרק שאבי כותב על יסוד פתח תקווה. החקלאות היהודית בארץ ישראל הייתה מסוס חלומותיו כל הימים. הקשר הראשון בינו לבין עבודת אדמה נוצר עוד בימי ילדותו, כאשר היה מטייל לעתים קרובות בגנה בפרדסיו של אביו רבי חייל, הוא היה שומע בצימון דברי הגנן על עבודת אדמה, וכאשר החל להתעסק עם בארץ ישראל בעיני עבודת אדמה, היו החקלאים משתוממים לעתים לראות את בקיאותו הגדולה בצמחים. בשנת תפריש למתת, הוציא לאור ירחון חדש שהופיע כמה חודשים בשם עמוד התורה ועמוד העירה. כלי שמבטא לרעיון, כלי מבטא לרעיון יישוב חקלאי בארץ ישראל, בו בירר את ערך יישוב ארץ ישראל ועבודת אדמתה, בו יכול להשתתפו גם סופרים משאר ערי הארץ. יחד עם הרב מני מחברון והרב גוטמן, הוא מנהל מסע ומתן ממשלה טורקית על קניית נכסי דירות בירושלים וחברון, ששייכים לממשלה, יש לו חוסר אמצעים, ובשנת תפרי סמר גימל, מסיר רבי קיבה יוסף שלזינגר את עולם הלומדים בארץ הצוצות, ובתביעה לחדש לתקיעות בראש השנה שחל באותה שנה בשבת. ויש בספר את כל הנימוק שלו, למה הוא החליט לתקוע בשופר, ואיך הוא עושה את זה, ומתי הוא עושה את זה. עד שמגיע רבי קיבה יוסף שלזינגר באותה שנה של תפרי סמר ה', תפרי סמר ו', שחל בשנה, הוא פרסם שורה של מאמרים במסף התורני קל תלפיות שהופיע בהונגריה. מאמרים האלו מביא את כל הדעות שלו שמחייבים, וגם אלה תנות ולמלכות הלכתיות חריפות משלו. הוא הציע לתעשב את הכנסת אשר רבי יוחנן בזכאי, שם נאה לו כתקנתו, הו בחור ועם בתי הדין של אשכנזים והספרדים ולתקוע. הוא מסתובב אל כל פתחי גדולי ישראל, מנסה להשפיע עליהם, לדבריו הסכימו לו האדרת, רב חיים חזקיהו בדיני בלזדי חמד, וגם רב שמואל סלנטה מצפה ללכת לשמוע תקיעת שופר. הוא ביקר אצל הראשון לציון, אחרי שתייעץ עם חבריו ובית דינו, אמרו לו שאם אשכנזים יתקעו את הכנסת שלהם, יתקעו גם הספרדים את הכנסת שלהם. אבל המאמצים שלו עלו בתוהו, הוא לא הצליח להביא את השאלה לידי הכרעה מעשית, וגם אלו נימוקים הלכתיים לסתור אותו. הוא הצטער עד עומק ליבו שלא הצליח במשימה הזאת, שראה בה התעוררות לקירוב הגאולה, ובאמת באייר תפריש בבית הוא נפטר, בן 84 הוא היה אז, זקן, שבא ימים ושבא גם, גם רוגז. הרבה דברים שלא לא, הצליח לקדם בירושלים. כמו שאמרנו, הוא הוציא את התקופה הקצרה, הוא הוציא גם עיתון אחר. עיתון אחר שהוא קרא לו... עיתון שהיה חד פעמי, אותו הוא גם קרא לו לב העברי, אחרי זה הוא שינה לו את השם לעמוד התורה, לעמוד העירה ועמוד התורה. זה היה בשנים של תפריש למתת. בניסן של אותה שנה הופיע עמוד העירה שבו הוא כותב את הדברים כדלקמן. עמוד העירה, ירחון לעיני תורה ועירה בארץ ישראל, יצא לאור על דעת חוקרים בשנת תפריש מ' תפריש מ' א'. נראה מה הוא כותב בתוך העמוד העירה הזה. הוא כותב ככה: קראו לפנינו מקונטרס שיצא בלשון ספרד לדינו בשם התקווה בעיר זמיר, שם כתוב למור עניין הלוואה גדולה שלקחה הממשלה מבית רוטשילד ונתנה כל ארץ ישראל לסוע במשכנתה. הוא מעריך שם סדרי מערכה, הפלן, אשר כתבו שרי צרפת, אשר בדרך זו ישוב בני ישראל אחת לאחת לדמתם, ישובו בני ישראל אחת לאחת לדמתם. הוא מתחיל לחשוב מן אשר זה 10 שנים נסע ישוב לארץ ישראל, ואחר כך הוסיפו לעשות אז בוני ירושלים השם, וגם יתחי ישראל להיכנס. כל מי שחפץ, כל מי אשר חפץ להיות לנחלה בר הקודש, עצה נכונה לזה ככי, אחרי אשר יצא הרמונה, רישיון והכוונה ליתר מחודש לרכישת קרקעות על ידי זרים בעקבות קונגרס ברלין, כל מי שיצא הרישיון הזה מן הממשלה, הוא בא שר מיוחד לשגיח על, למהר כי אני אנחנו עוד בזמן הזה, על כן לפי החשבון הזה כעת יכולים להשיג בעד 1,000 זהובים פלורין, בית נחלה מרווחת, וגם בעד היי מאוד בתנצום בית קטן. אמנם, מובן כי אי אפשר לשב בלא מניין ומקווה ושוחט, על כן, לכל הפחות צריכים לקחת ביחד נחלה טובה בעד 10,000 ביחד, ולצרף כל אחד לעשות יישוב נכון. ואשר אין לו מזומן 1,000 או 100, יקבע לו מקום, קופת מלווה וחיסכון, שיהיה מוקדש ומוקטר נחלת ארץ ישראל, עד אשר ישיג כדי גאולתו. ואחת לאחת יצרף החשבון, להוסיף על ביתו ונחלתו, ומדי יום, ביומו, קובץ על ידו ירבה. ותהילה לשם יתברך, כעת במקח הזול וכפי החשבון לכל פרוטה, יתווסף לו קרוב לקיין למה אחת טובה בארץ ישראל. וכשהגיע תורו, יכול הוא או אחד בניו להיות לנחלתו, ולא יצטרך אז כי מלקח הצידה לדרך על הספקתו לימים, עד אשר יוכל לאכול בתבואת הארץ, ותן לחכם וחכם עוד, להבין דבר מתוך דבר, איך בחוכמה יבנה בית והון על נחלת אבותיו. והנה עוד קטע אחד מתוך החוברת הזאת, עמוד התורה והיראה, שמדבר על נושא נוסף שקשור לארץ ישראל. מקולות מים רבים. זה הקטע היחיד בעמוד ההוראה שאינו אינו בארץ ישראל, אלא בשיטפונות שירו באותה שנה בהונגריה, והלקחים שרקבי יוסף מסיק מהם. שמועה שמענו מארץ הולדתי הונגר, כי בשנה זו נשטפו היערות משקולץ, ואחרי הסגדין,